שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני נדיב,
אני גיא,
ואנחנו סיימנו בפרק הקודם את הסדרה על דירות על הנייר, ואני חושב שבהמשך די עשיר אנחנו הולכים לדבר על דירות שהן גם על הנייר, אבל בצורה שהיא אחרת לגמרי. אנחנו הולכים להיכנס לסדרה שתדבר על התחדשות עירונית, על דירות שעוברות תמאות, פינוי-בינוי, ובעינינו מדובר בהזדמנות שהיא לא קטנה, וכמעט במנותק ממה שקורה במשק, בכלכלה. בעינינו כמעט תמיד דירות של התחדשות עירונית הן הזדמנות.
אני חושב שאתה אומר את ההזדמנות הזאת בצורה שהיא כל כך צנועה, שאני טיפה חושד בך שאתה מנסה לשמור את כל הדירות לעצמך. כי מדובר בהזדמנות שהיא בקנה מידה אדיר, ובאופן אני אגיד חד משמעי, הזדמנות ההשקעה הטובה ביותר בישראל היום, הרבה יותר מדירות על הנייר, והרבה יותר מכל השקעה אחרת שאני מכיר. יש כמובן שיקולים אסטרטגיים, וזה לא רק מה ההשקעה הכי טובה, אלא גם איך זה מתאים לך ואיך זה מתיישב לך עם המשכנתה, עם תזרים המזומנים, ובאמת מדובר בהזדמנות השקעה אדירה, ובסדרת הפרקים הקרובים אנחנו רוצים לפרק קצת את העולם המורכב הזה של התחדשות עירונית, ולהסביר איך אפשר ליהנות מההשקעה בדירות שיש להן את הפוטנציאל להתחדשות עירונית, ולהרוויח בענק.
כן, אני חושב שעל הדרך התחלת ואמרת, השוות את זה לדירות על הנייר, שאנחנו בהחלט חושבים שעכשיו זאת הזדמנות נדירה לקנות דירות על הנייר, ועם זאת אנחנו עדיין חושבים שדירות שמיועדות להתחדשות עירונית, זאת השקעה שבממוצע היא השקעה יותר טובה, למרות ה-20-80 ללא הצמדה או הנחות או הטבות במפרט הטכני, ואני חושב שההיגיון מאחורי האמירה הזאת הוא היגיון פשוט. כאשר אנחנו קונים דירה שמיועדת להתחדשות עירונית, לצורך העניין, דירה שמיועדת לפינוי-בינוי, שזה הכי נפוץ וקלאסי, אז יש פה איזשהו סיכון שאולי הפרויקט הזה יקרה, אולי הוא לא יקרה, אולי הוא יתעכב, והסיכון הזה לרוב, לא תמיד, הוא מתומחר פנימה בתוך מחיר העסקה. וכאשר אני בא לקנות ממישהו דירה שמיועדת להתחדשות עירונית, הוא לא יוכל לתמחר בצורה מלאה את הפוטנציאל, כיוון שאני פשוט לא אאמין לו, ותמיד אני אדרוש איזשהו דיסקאונט, איזושהי הנחה, שמשקפת את הסיכון של אולי לא יקרה פה פרויקט. כאשר אני מגיע לקנות דירה מקבלן, הסיכון הזה הוא כמעט ולא קיים. אני אומר כמעט, כי יש תרחישים שגם קבלנים כמובן לא משלימים את הפרויקטים שלהם, אבל זה משהו שהוא הרבה הרבה יותר נדיר, ולכן ככלל אצבע, כשאני קונה דירה על הנייר, הפוטנציאל הרבה יותר מתומחר פנימה, ולכן גם התשואה העתידית הולכת להיות יותר נמוכה. ציינת מקודם שיש כל מיני שיקולים, אתה קראת עליהם אסטרטגיים נוספים. אם אנחנו מסתכלים רק על צד הרווח, בהינתן שאין מגבלות תזרימיות ואין מגבלות של דירות אחרות שיש בבעלותינו וכאלה, אז חד וחלק דירות שמיועדות להתחדשות עירונית הן יותר רווחיות. יש סיטואציות מסוימות שיותר כדאי לבן אדם ספציפי ללכת על דירה שהיא על הנייר ולא דירה של התחדשות עירונית, בגלל הנתונים האישיים שלו. אנחנו מאוד אוהבים דירות של התחדשות עירונית, ואני חושב שדיברנו על זה קצת בפרק על דירה שמנה בבת ים, שסיפרתי על הדירה שקניתי שמיועדת לפינוי בינוי בבת ים, והסיבה שאנחנו כל כך אוהבים את הדירות האלה, כי הפוטנציאל פה הוא מאוד מאוד גבוה. אנחנו קונים דירה, היא בדרך אם זו דירה בסטטוס של דירה יחידה ללא מיסוי או כמעט ללא מיסוי, יש את הפוטנציאל של עליית הערך הכללית בישראל, שאנחנו מבינים שהגידול הדמוגרפי דוחף לה כל הזמן. בנוסף לכך, יש איזושהי אפשרות חוקית, פרקטית, לקחת את הבניין הישן ולהמיר אותו בבניין חדש, שם מן הסתם, בגלל שאיכות החיים לדייר הקצה, לצרכן הקצה, היא הרבה יותר גבוהה, גם המחיר של הדירה החדשה יהיה מחיר שהוא הרבה יותר גבוה, וזאת הזדמנות שלא קיימת בכל מקום בעולם. אני חושב שהיא קיימת כל כך בישראל, בגלל שילוב של נסיבות. קודם כל שיש פה את הגידול הדמוגרפי האדיר הזה, על שטח שהוא יחסית קטן. בנוסף, מדינת ישראל יושבת על השבר הסורי-אפריקאי, ואנחנו יודעים שכל כ-100 שנים יש רעידת אדמה חמורה בארץ ישראל. ובנוסף, אנחנו רואים את זה עכשיו לצערי עם השכנים שלנו, שמתקפות של טילים זה משהו שאנחנו רואים אותו יותר מדי, ומן הסתם, בניינים שהם בניינים חדשים יותר, בניינים שהם ממוגנים יותר, בכלל, לפני שאני מכניס את העניין של הממד, שזה בכלל שינוי מוחלט, הם הרבה יותר עמידים לתקופה של מלחמה. זה אומר שהעורף הוא הרבה יותר עמיד, הרבה יותר חזק. כאשר מדינה נלחמת והעורף הוא חזק, היא גם מסוגלת להילחם יותר זמן ולהגיע לתוצאות יותר טובות, ושילוב הנסיבות הזה גרם לכך שהמדיניות בישראל כלפי בניינים ישנים, במחשבה של מה אפשר לעשות כדי לחזק אותם או להחליף אותם, היא מדיניות מאוד מאוד מקלה, ולנו כמשקיעים זה ממש מתאים כמו כפפה ליד.
אז אתה כבר ממש נכנסת לפחות או יותר מה זה ההתחדשות עירונית. אני רגע אחזיר לבסיס, למי שלא מכיר בכלל, בהתחדשות עירונית, ויש כמה מסלולים שבהם התחדשות עירונית יכולה לצאת לפועל, מה שקורה בדרך כלל זה שהורסים בניין ישן, או קבוצה של בניינים ישנים, ובונים בניינים חדשים במקומם. יש כמה מסלולים שבהם ניתן לבצע את אותה הריסה ובנייה מחדש, ואנחנו נדבר על המסלולים האלה במסגרת הפרקים הקרובים. כאשר לנו הייתה דירה במתחם הישן, בבניין הישן, ועושים לנו את הבניין הישן ובונים לנו בניין חדש, אנחנו נקבל דירה שהיא דירה חדשה, שהיא לרוב גם תהיה גדולה יותר. ומדובר על פרויקטים שהם מאוד מורכבים, שלוקחים הרבה מאוד זמן, שיש הרבה חוסר ודאות לאורכם, כמו שציינת, ועל ידי שימוש בידע והבנה, אנחנו יכולים בתור משקיעים להקטין מאוד את חוסר הוודאות שלנו ברכישה של עסקאות כאלה, להבין איפה הפרויקט עומד, איפה הפרויקט נמצא, מה הסבירות שהוא יצא לפועל ובתוך איזה מסגרת זמנים, ואפילו לדעת את זה בלא מעט מקרים, טוב יותר מאשר מוכרי הדירות. כלומר, מי שיאזין לסדרה הזו בקשב, יבין הרבה מעולם התכנון שהוא מורכב, יש בו הרבה דקויות, ויוכל לבצע עסקאות של עסקאות מדהימות. אז נדיב, בוא באמת נבין פה את אלמנט הרווחיות.
כן, אני חושב שזה באמת הליבה, כי אינטואיטיבית ברור לכולם שדירה חדשה יותר שווה מדירה ישנה, אבל הפערים פה הם באמת גדולים, ואין פה משהו שאפשר להגיד שזה חוק ברזל. יש ערים כמו פתח תקווה לדוגמה, שאנחנו רואים שהפער בין דירה ישנה לפני פינוי בינוי, ודירת התמורה, דירה שתהיה בסוף עוד 3, 4, 5 שנים אחרי הפינוי בינוי, הפער ביניהם יכול להיות כמה מאות אלפי שקלים, 200 אלף שקל, 300, 400 אלף שקל. יש ערים כמו כפר סבא, שלפעמים אנחנו רואים פער של יותר ממיליון, גם בחולון אגב, זו אותה סיטואציה, גם בגבעתיים ורמת גן. ובמקומות שונים הרווחיות היא שונה, בתל אביב או בירושלים, באזורים מסוימים של ירושלים, הרווחיות היא פסיכית, המחיר למטר יכול להיות יותר מכפול, רק על המטרים הקיימים.
אתה אומר שיש הבדלים בפערים, במחירים בין דירות ישנות לדירות חדשות, שהם מאוד שונים מעיר לעיר?
נכון.
ולמה זה בעצם? למה שבפתח תקווה המרווח במחירים בין דירה ישנה לחדשה יהיה 300-400 אלף שקל, וברמת גן הוא יהיה מיליון?
אני חושב שזה פשוט היצע וביקוש. כאילו, כשיש ביקוש חזק לדירות חדשות יותר, ולכן המחירים של הדירות החדשות יותר הוא הרבה יותר גבוה, זה משקף שווי קרקע שהוא הרבה יותר גבוה, אז זה מה שקורה. ובמקומות שהביקושים הם פחות חזקים, היזמים יכולים לגלם את העובדה שמדובר בדירה חדשה פחות, ולכן גם המחיר הוא יהיה בהתאם. אגב, חייבים לציין את זה, כי בסוף יש קשר ישיר בין שוק הנדלן של דירות יד שנייה ודירות יד ראשונה. הם כל הזמן מדברים אחד עם השני, ואני זוכר שבאחד הפרקים בסדרה עכשיו על דירות על הנייר, דיברתי על המטוטלת, על הלחץ, שאמרתי, הלחץ נמצא כרגע על היזמים בגלל שהם תקועים עם 60 אלף דירות, ובגלל הריבית, ובגלל הרפורמה המשפטית, ובגלל ובגלל ובגלל. ומה שקורה, כשהלחץ נמצא על צד מסוים במשוואה, הוא צריך לתת איזה שהם הנחות, אולי במימון וכו'. ואז הלחץ עם הזמן, מה שקורה באופן טבעי, זה שהוא יעבור לצד השני. זאת אומרת, אם אני עכשיו בא לקנות דירה למגורים, וחשוב להבין, לפחות 80% מרוכשי הדירות, בעצם מצד הביקוש בשוק הנדלן בישראל, זה מגורים, זה לא השקעה. המשקיעים מהווים בין 5-20% מהשוק, בסך הכל, תלוי בתקופה, כרגע אנחנו על הצד הנמוך יותר. ולכן, כאשר הביקושים שמוכוונים למגורים, רואים שהפער בין דירה חדשה לבין דירה ישנה הוא קטן, הם כמובן יעדיפו לגור ולגדל את הילדים שלהם וכולי בדירה שהיא דירה חדשה. אבל כאשר הם יגיעו למקום שהוא כמו תל אביב לדוגמה, או ירושלים, אזורים מסוימים בירושלים, שהפער הוא מאוד מאוד גדול, לפעמים כפול במחיר למטר, אז שם תהיה להם יותר העדפה לשוק היד השנייה. ופה יש איזשהו מאבק מתמיד בין מוכרי היד ראשונה והיד השנייה, שכאשר אנחנו נמצאים בשוק שהוא שוק עולה, שזה השוק הרגיל לאורך זמן, שהשוק עולה לאורך זמן, אז אנחנו רואים שהקבלנים דורשים מחירים גבוהים יותר ממה שקיים בשוק, גם מדירות חדשות, וזה גורם לכך שבעלי דירות מבקשים מחירים גבוהים יותר, כי הם בעצם מתחרים עם היזמים, אז הם יכולים לדחוף גם את המחיר כלפי מעלה, ויש לנו פה איזושהי ספירלה שהמחירים עולים, והדבר נכון גם בכיוון ההפוך. כאשר אנחנו בשוק שהוא במגמת ירידה, וכרגע אנחנו נמצאים בשוק שהוא במגמת ירידה, אגב, מגמת ירידה די קלה, נכון להיום, אז מה שקורה זה שהיזמים צריכים להוריד את המחירים של הדירות שלהם, בשביל שהן יהיו אטרקטיביות בעיני הרוכשים למגורים לעומת הדירות היד שנייה. ואז מה שקורה בהתאם, זה שמוכרי הדירות היד שנייה צריכים להוריד את המחיר של הדירות שלהם. הספירל הזאת יכולה להימשך לא מעט, זה מתקשר לנושא שדיברנו עליו בפרק על דיפלציה, על ספירלה דיפלציונית, למי שזוכר זה כבר עד לפני עידן ועידנים, זה דבר שתיאורטית יכול להימשך כמעט עד אין סוף, וכאשר אנחנו קונים דירה שמיועדת כרגע להתחדשות עירונית, אנחנו מרוויחים קודם כל מהפער, וכפי שציינתי, הפער יכול להיות מאוד מאוד שונה ממקום למקום, ולכן כשאנחנו מחפשים לקנות דירה שמיועדת לפינוי בינוי, אנחנו מחפשים באזורים מסוימים, לעומת אם אנחנו מחפשים לקנות דירה על הנייר, או שאנחנו מחפשים באזורים אחרים לגמרי, בגלל הפער הזה, ואחד הדברים היפים בעסקאות של התחדשות עירונית, זה שהרווח פה הוא קודם כל נטול מס, ושעכשיו הדירה שלי עברה פינוי-בינוי, ואני המרתי דירה ישנה בדירה חדשה, השדרוג הזה שנעשה, שבעצם הוספתי לשווי האישי שלי, 300 אלף שקל, 500 אלף שקל, מיליון שקל, לא היה לדבר הזה מס בכלל עד שמחרתי. אם מחרתי את הדירה והייתה תחת הסטטוס של דירה יחידה, אז אני נהנה ממסלול המיסוי של מס שבח על דירה יחידה, אבל גם אם היה מדובר בדירה שנייה, שלישית, רביעית שלי, על ההשבחה של עצמה, לא שילמתי כסף בכלל במיסוי, כל עוד לא מימשתי, לא הוצאתי כסף על ההשבחה הזאת, בעצם כל ההשבחה זה מקובל וסטנדרטי, שהיזם משלם על הכל, כולל על עורך דין שמייצג אותי בתהליך, מפקח בנייה שמייצג אותי בתהליך, הוא משלם את הערבות, לבנקים, בעצם ערבות שתהיה לי, ערבות על שכר הדירה שלי, בזמן הפינוי, ערבות על שווי הדירה, ובצורה מסוימת אני נכנס פה לאיזושהי עסקה, שהעסקה הכי רווחית שאפשר לעשות פה שיש, אני לא צריך להשקיע לתוכה כסף, אני לא צריך להשקיע לתוכה זמן, אני לא לוקח את הסיכונים על עצמי, וכמו שאמרתי, הרווח פה הוא רווח מסיבי, וזה, אפשר להגיד שזה קצת too good to be true,
אז אם זה כל כך טוב, למה בכלל יש פה הזדמנות? למה השוק לא בא וסוגר את הפער כמו שקורה
יום בשוק? יום אחד הוא יסגור את הפער. יום, מה זה יום אחד? השוק סוגר את הפער. פשוט שוק הנדלן מגיב לאט, פועל לאט, לומד לאט. פעם אנשים, הרי התחדשות עירונית זה מושג שלא התחיל היום. התחדשות עירונית מדברים עליה כבר מתחילת שנות ה-2000, ובהתחלה בשביל לאשר התחדשות עירונית היה צריך 100% חתימות, והיה, נסו להשיג 100% חתימות מ5 יהודים. אין כזה דבר, אין כזה דבר, ופרויקטים פשוט לא יצאו לפועל. וגם אחר כך הורידו את זה ל-80%, והיום זה כבר ל-67%, והיו תקנות והגבלות ודיירים סרבנים, ואנשים רגילים לחשוב שזה שיש שלט של פינוי-בינוי, זה כבר פה השלט הזה 20 שנה, ולא יהיה פה שום דבר, ויש מקרים שזה גם באמת הסיטואציה, וצריך לדעת איך להבדיל ביניהם. והשוק קודם כל נכנס באיזושהי רמה של חשדנות מסוימת, לכל מה שכתוב עליו התחדשות עירונית. אגב, החשדנות הזאת היא בצדק, כי הרבה מוכרים מנסים לנצל לטובתם את העובדה שהבניין שבהם יש להם דירה מיועד להתחדשות עירונית ולדרוש מחירים שהם מחירים מופקעים, וממש לגלם את כל הפוטנציאל של הדירה העתידית, שאולי תהיה, אולי לא תהיה, אולי תהיה מתישהו פנימה. אבל ברמה המהותית ביותר יש פה שוק שהוא לא יעיל. ואנחנו דיברנו לא מעט כשדיברנו בסדרה על שוק ההון, על העובדה ששוק ההון סך הכל יעיל. אם יש מידע על שעון חדש שאפל הוציאה, אנליסטים מכל הבנקים וכל חברות ההשקעות לומדים את המידע הזה ומתמחרים אותו פנימה, והאם יכול להיות שיהיה איזשהו אנליסט שיבין יותר טוב מה הפוטנציאל האמיתי של השעון הזה? לחלוטין כן, אבל המידע הוא זמין לכולם וכולם מתחילים מנקודה שווה. כאשר אנחנו מדברים על עסקאות של פינוי-בינוי, יש פה הרים של תכנון, שרוב האנשים, השפה התכנונית היא זרה להם לחלוטין. אגב, התכנון בעיר אחת יכול להיות שונה לחלוטין מתכנון בעיר אחרת, ויש פה המון המון פוליטיקה. יש פה פוליטיקה פנימית. לפעמים בין הדיירים השונים, האם יש הסכמות, לפעמים יש יזם ויש בן אדם שהחתים, או חברת החתמות, אם הם מגיעים להסכמות, לפעמים היזם הכניס לעצמו שותף, והם צריכים להגיע להסכמות. לפעמים זה פוליטיקה בתוך הרשות המקומית. יש פה הרבה מאוד מידע שהוא לא כתוב באינטרנט. אני עכשיו רוצה לקנות דירה ברחוב הרצל 17 בבת ים, שמיועדת לפינוי בינוי. אני אוכל לכתוב הרצל 17 בת ים, פינוי בינוי, ואולי אני אראה בדף של היזם איזושהי הדמיה של כיצד הולך מתישהו לראות הפרויקט הזה בעתיד. לא אומר לי כלום לגבי האם הפרויקט הזה הוא בכלל כדאי ליזם, האם יש פה דיירים שהם סרבנים, מה הפוליטיקה הפנימית, ופה נכנס העניין של המידע, כי הבן אדם שמוכר לי את הדירה, גם אם הוא לא יודע את כל הסיפור ואת כל הנתונים והוא לא מומחה, לרוב הוא יותר מומחה ממני. הוא כבר נמצא בסאגה הזאת שקוראים לה התחדשות עירונית כמה וכמה שנים, הוא יודע את הפוליטיקות הפנימיות, הוא יודע האם יכול להיות שפרויקט תקוע, או שהוא זז, או שיש בעיות, או שהתמורה שהיזם מתחייב אליה, היזם כבר אמר להם שזה לא תהיה התמורה בסוף כי הוא לא יכול לתת אותה, ופה נכנס...
אני רק אומר שאתה מכניס פה הרבה מונחים מקצועיים, ואנחנו נבאר אותם לאורך הדרך.
לגמרי, לגמרי. ופה נכנס האלמנט המקצועי, של להתחיל לאסוף את המידע הזה, ולראות האם אנחנו מצליחים להנות מכך שהשוק פה לא יעיל, שיש אינפורמציה לא שוויונית בין הצדדים, כי כמו שהצגתי עכשיו, סיטואציה בה המוכר, וזאת הסיטואציה הקלאסית הרגילה, שהמידע נמצא יותר אצל המוכר מאשר אצל הקונה, יש סיטואציות שהקונה מבין את העסקה יותר טוב מהמוכר, ושם הרבה פעמים אפשר לעשות לא רק רווחים עודפים, אפשר לעשות פשוט רווחים מטורפים.
כן, אז אני אוסיף, קודם כל, אנחנו ביחד הסתכלנו, הדירה שאתה קנית, הדירה השמנה בבת ים, אנחנו בהתחלה חשבנו לקנות אותה ביחד. ואני ירדתי מהעסקה מכמה סיבות, אבל אחת הסיבות הייתה בזמנו, באמת החשש מהפוליטיקה. אני הרגשתי שאני לא רוצה פוליטיקה, לא רוצה חוסר ודאות, אני רוצה לדעת מה אני קונה, מה אני מקבל, מה יוצא לי בסופו של דבר. ואני חושב שהרבה קונים נמנעים לחלוטין מעסקאות פינוי-בינוי, בטח כאשר הם צריכים לשלם איזושהי פרמיה, או איזשהו מחיר שהוא גבוה יותר, נקרא לזה, ממחיר של דירה רגילה, כי הם לא יודעים לקמת מה רמת הוודאות שהסיפור הזה יקרה, ואנשים, כמו שהסברנו בפרקים הקבלת ההחלטות, שונאים סיכון ושונאים אי-וודאות. עכשיו, הזכרת גם את המגמה שכשהתחילו עם העולם הזה של הפינוי-בינוי, היה איזשהו פער אדיר במידע, גם היזמים עדיין לא ידעו איך העולם הזה עובד, ומי שעשה את העסקאות כשהסיפור הזה רק התחיל, הרבה פעמים עשה עסקאות מטורפות, עם פערים של הרבה יותר ממיליון שקל, בין הדירה הישנה לבין הדירה החדשה. בפרויקטים הראשונים של התחדשות עירונית, התמורות, תמורה זה מה אני מקבל בעבור הדירה הישנה שלי. התמורות שהובטחו בהרבה מהפרויקטים הראשונים, היו תמורות כמו הכפלה של המטרים, או תוספת של 50 מטרים, ועם הזמן התמורות האלה הלכו וירדו. היזמים נתנים לדיירים, פחות ופחות בעבור הדירה הקיימת שלהם.
שזו מגמה אגב שממשיכה ומתקיימת, וכל הזמן אנחנו רואים ירידה עקבית בתמורות.
נכון, אז אותו פער שוק שהוא פער אדיר שקיים היום, הוא במגמת הצטמקות, והעסקאות שעושים היום, עדיין אפשר למצוא הרבה עסקאות עם תוספת של, נקרא לזה בין 12 ל-15 מטרים, יש גם עסקאות עדיין עם יותר מטרים מזה, כאשר יש יותר מטרים מזה, צריכים לבדוק, בציציות שבאמת
נגיע לזה, זה אנחנו נגיע ונסבר את זה לעומק.
כן, אבל ההזדמנות הזאת של הפינוי בינוי, אני לא חושב שהיא הולכת להיעלם ברמה המיידית, היא איתנו ל-10-15 שנה הקרובות, אבל אני כן חושב שהפערים האלה הם הולכים מאוד מאוד להצטמצם, ככל שאנשים יותר ויותר מבינים את ההזדמנות.
אני רואה את זה, אני קניתי את הדירה שלי בבת ים לפני 4-5 שנים, whatever. הפערים מצטמצמים מאוד. הם רואים את זה כל הזמן, הם מאוד מצטמצמים, אנשים מבינים. אם אנשים פעם היו סקפטיים לגבי זה שיהיה פינוי-בינוי, אומרים, זה לא באמת יהיה פה, ואנשים היו מיואשים. היום זה כבר לא הסיטואציה. אנשים מבינים, תראו, 30% משוק הדיור היום בישראל, הדירות החדשות שנבנות, הן נבנות במסגרת התחדשות עירונית, במסגרת פינוי-בינוי, בתמ"א 38, והצפי הוא שהאחוז הזה רק הולך לעלות עם הזמן, ואנשים מתחילים לראות עוד פרויקט שקיבל יותר, ועוד תוכנית שאושרה, ועוד פרויקט, ובסוף זה מחלחל. ואני רוצה לחזור באמת לזמן שאנחנו קנינו את הדירה בבת ים, או שאתה חשבת לקנות איתי את הדירה בבת ים בזמנו, ואני רוצה לדבר משהו שאני קורא לו הקצוות, או תיאוריית הקצוות, או ההסתכלות של הקצוות. תראו, אם אני עכשיו מגיע לבעל דירה, שיש לו דירה שמיועדת להתחדשות עירונית, וכבר יש 100% חתימות, ויש יזם, וזה עבר את כל הוועדות, ואנחנו נדבר על כל המושגים האלה טיפה בהמשך, וזה עניין של חודש-חודשיים עד שעושים את הבניין הישן, ובונים את החדש, הרבה יותר קל לי להבין כמה שווה לי לשלם על העסקה הזאת? כי אני מבין כמה יזם הולך למכור את הדירות שלו, בכמה נמכור דירות חדשות, אני עושה איזה דיסקאונט קטן על החוסר ודאות ועל התקופה, אבל זה משהו שהוא לא משמעותי, ואלה עסקאות שקיימות, אבל קשה למצוא עסקה שעושה היגיון, מאוד מאוד קשה. בקצה השני של הסקאלה, גם כן יש הרבה מאוד עסקאות שקל לנתח אותן וקל להבין כמה הן שוות. אם אני עכשיו מגיע לקנות דירה, ובעל הדירה אומר לי, הדירה הזאת הולכת לעבור פינוי-בינוי, ואני לא רואה שיש תוכניות, ואין יזם, ואין עורך דין, ואין הסכם, ואין חתימות, ואין פה שום דבר, אז קל לי מאוד להגיד, תראה, בשוק החופשי הדירה שלך שווה X. אני רואה את זה במידע נדלן, המידע הזה הוא מידע מאוד מאוד שקוף ונגיש, וזה איפה שיש שקיפות של המידע, ואתה אומר שאולי יהיה פה התחדשות עירונית, אולי אני אסכים לשלם עוד 20,000 שקל, 30,000 שקל יותר, בשביל הפוטנציאל של אולי יהיה פה משהו בעתיד, אבל הבן אדם הנורמטיבי לא ישלם יותר מדי עבור זה, כי הוא מבין שיש פה משהו שהוא מאוד מאוד רחוק, ומאוד מאוד בסימן שאלה, ויש טווח עצום בין הקצוות של כל האמצע, של פרויקטים שכבר יש יזם, עדיין אין רוב, יש רוב, זה בדיונים ראשונים בוועדה המקומית, זה הופקד במקומית, הוא עבר לוועדה המחוזית, התוכנית אושרה במחוזית, לא פורסמה, לא פורסמה, ושולחן עגול, יש פה כל מיני מושגים ושלבים שנמצאים בהם, שבהם השאלה הופכת להיות שאלה הרבה יותר מאתגרת, כי אם יש פרויקט שאני מבין שכן יהיה פה פינוי-בינוי כנראה, מתישהו בעשור הקרוב, והדירה שווה 1,800,000 בלי פינוי-בינוי, והמוכר מבקש 2,100, הוא מבקש 300,000 שקל יותר, פה זה מתחיל להיות טיפה יותר מורכב לדעת רגע, האם הפרמיה הזאת שהוא מבקש על המחיר היא פרמיה שמשתלמת לי? כי אני יודע שדירת התמורה שווה 2.8. האם שווה לי עכשיו לשלם 2.1? ופה אני חושב המקום שהוא עדיין מאוד מאוד מעניין, כי נכון להיום, השוק עדיין לא התייעל ולמד איך לתמחר את העסקאות האלה בצורה מדויקת, ואני אגיד אגב שזה משהו שמבחינתנו אנחנו כבר 3 שנים עובדים על הסיפור הזה של ללמוד בדיוק את השלבים השונים של ההתחדשות העירונית כדי להצליח לתת איזושהי תחזית קצת יותר מדויקת, ואני אומר את זה בהסתייגות כי כמו שאתה אמרת מקודם, גם היזם וגם ראש העיר וגם הדיירים וגם העורך דין, אף אחד לא יודע מתי יקרה פרויקט. אף אחד לא יודע, קודם כל כי אנחנו לא יודעים כלום לגבי מה יקרה עוד דקה וחצי. זה הבסיס. אבל מכיוון שבפרויקטים האלה יש כל כך הרבה מרכיבים שמשפיעים על ההיתכנות שלהם, בין היתר מרכיבים שקשורים לשאלות של מקרו-כלכלה, ושאלות שקשורות למדינה, ורגולציה, ותקופות של מלחמה, ושלום, והסכמות של דיירים, ואת כל הפוליטיקה שהזכרתי מקודם, אף אחד לא יודע מתי הדברים האלה יאושרו, ומה שאפשר לעשות זה בעצם ללמוד מתוך ההסתברות, איזושהי הסתכלות שיותר הסתברותית, על מה קורה בערים מסוימות, לפרויקטים מסוימים, כמה זמן זה לרוב לוקח, ולהגיע לאיזושהי השערה שיותר מושכלת, ומתוכה לקבל החלטה.
אוקיי, אז באמת הסברת יפה את הפוטנציאל רווח האדיר שיש בפינוי-בינוי, מעצם ההבדלים בין דירה ישנה לדירה חדשה, וזה בנוסף לסחירות שאנחנו מקבלים, ולעליית הערך שאנחנו מקבלים, כי גם השווי של דירת התמורה, של הדירה החדשה היום, גם הוא לא יישאר סטטי כנראה לאורך העשור הקרוב. אבל בכל זאת, מה כן הסיכונים? כי יש פה סיכונים די משמעותיים בפינוי-בינוי.
כן, אז דיברתי קצת על הסיכון, שאני חושב שהוא הסיכון המרכזי, שאנחנו הולכים לדבר עליו המון המון בסדרת הפרקים, שזה לרכוש פשוט במחיר שהוא גבוה מדי להתפתות למתווך או לבעל הדירה, שאומר, תשמע, יש רוב חתימות וכו', ולא משתף אותנו שהפרויקט תקוע. יצא לי, וזו דוגמה שאני נותן לפעמים, כי היא דוגמה מאלפת, יצא לי לבחון עסקה ללקוח, של עסקה של תמ"א 38 בבת ים, ומה שמתברר תוך כדי המחקר עומק שם, זה שהיזם מת. היזם ליטרלי נפטר, והיזם יש לו חובות לשוק האפור, או השחור, האפור, whatever, ואף יזם אחר לא מוכן להיכנס בנעליו, אבל יש כבר יותר בתנאים.
למה אף יזם אחר לא מוכן להיכנס בנעליו?
כן, יש, היה בחובות. אני שעה בחובות לשוק האפור, ואף אחד לא רוצה להיכנס לזה. אבל יש יותר בתנאים, אז כאילו כשאתה קורא את המודע, זה נשמע מטורף. דירה בבת ים, לתמ"א 38, עם יותר בתנאים ביד, בוא תחטוף, מי שהראשון שיבוא ירוץ עם העת לחתום, והוא לא מבין שהוא חותם פה על, 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 על סק של בעיות, על סק של בעיות, וזו דוגמה קיצונית לצערי.
וברור שמישהו קנה את זה. וברור שמישהו קנה את זה.
אנשים עושים פה הרבה טעויות, כי אנשים לא מבינים בזה כלום, והם לא מבינים כמה זה מורכב. זה ממש, ממש, ממש מורכב. אפשר להגיד את הממש הזה 7 פעמים, זה באמת ממש מורכב, הסיפור הזה של התחדשות עירונית. אז קודם כל, לקנות במחיר שהוא גבוה מדי, זה מסוכן. לפעמים זה גבוה מדי ביחס לדירת התמורה. תם, אפילו דוגמה, יש פרויקט שבאמת הולך להתחדשות עירונית. אבל דירת התמורה שווה 2.3, ואני קונה את הדירה ב-2.1, אז לקחתי לעצמי הערים של סיכון, ובשביל מה? בשביל 200,000 שקל? שבינינו היזם מוכר את הדירה הזאת ב-20-80 בכל מקרה ללא הצמדה כרגע, אולי עדיף לקנות מהיזם את הדירה החדשה, ולא לקנות יד שנייה, אפילו שכאילו יש לי 200,000 שקל הנחה, שילמתי יותר מהמחיר שהיזם מוכר דירה חדשה אצלו, אז זה גם סיכון שהוא הוא משמעותי. וכמובן, אלטרנטיבת ההשקעה, ופה זה סיכון שהוא קצת סיכון אחר, כי דווקא זה בא לכיוון ההפוך, אבל אני חושב שזה גם סיכון שהוא רלוונטי, כי יש הרבה אנשים, בעיקר חבר'ה צעירים, שהם צמאים להרוויח, ואני גם כזה במהות שלי, ופעם כשהייתי יותר צעיר, אז בכלל הייתי רעב לתשואות בשמיים, וכשאתה רעב לתשואות בשמיים, לפעמים אתה מחפש איזושהי עסקה שהיא כמעט לא קיימת. והרבה פעמים אני רואה במחשבונים שלנו של עסקאות של פינוי בינוי, תשואות של 11, 12, 13% בשנה, תשואה לא נצמי, בחישובים די סטנדרטיים שמרנים, בלי לעוף על הראש של מה יקרה בשנים הקרובות, ואנשים לא רוצים ללכת על העסקה, כי אולי יש איזושהי עסקה שהיא יותר טובה, יותר רווחית, ובעיניי, אם אנחנו מבינים שהמגמה היא חד וחלק נגדנו, בסדר? בתור משקיעים של התחדשות עירונית, יש לי הרצאה שאני קורא לה הזדמנות של פעם בחיים. באמת שאני תופס שהסיפור הזה, שמדינת ישראל עוברת גל של התחדשות עירונית, שעושים בגדול במבנים שנבנו לפני ינואר 1980, או קיבלו היתר לפני ינואר 1980, זה משהו שלא יהיה פה לנצח. באיזשהו שלב, כל הבניינים יוחתמו, ובאיזשהו שלב, כל הבניינים האלה יעברו התחדשות עירונית. באזורים מסוימים זה יקרה יותר מוקדם, באזורים מסוימים זה יקרה יותר מאוחר. ההזדמנות הזאת לא תהיה קיימת לנצח, יהיו הזדמנויות אחרות. אבל זאת הזדמנות שבעיניי אני תופס אותה, כי הזדמנות של פעם בחיים, ואני רואה בעיניים שלי איך בשנים האחרונות ההזדמנות הזאת הולכת וקטנה לי מול העיניים. אז לשים לב, אנחנו תמיד רוצים להשוות מה הכסף שלי יכל לעשות אם הוא לא היה מושקע בנכס הזה, ואם אין לי השקעה אחרת שיותר טובה, השקעה אלטרנטיבית שיותר טובה, אז בעיניי לא ללכת על עסקה כזאת, זה גם סוג של סיכון. סיכונים נוספים שבעיניי חשוב מאוד להכיר, זה קודם כל כאשר אנחנו קונים דירה, ללא בדיקת ההיתכנות הקניינית לפרויקט. בסוף עסקה של התחדשות עירונית, היא עסקה שבמהותה דומה לעסקת קומבינציה. עסקת קומבינציה היא עסקה שלרוב מדברים עליה כעסקאות קרקע, לי ולך יש איזושהי קרקע משותפת שלנו. מגיע יזם ואומר, חבר'ה, בואו אני אעשה טאבה חדשה לקרקע הזאת. דיברנו על זה בצנרת התכנונית לפני כמה פרקים. אנחנו נוציא פה טאבה חדשה ואני אבנה פה בניין חדש. ואני אתן לכם בתמורה כסף או שאני אתן לכם כמה דירות. ועשינו פה איזושהי עסקת קומבינציה שכל אחד יצא מרווח. היזם לא היה צריך לקנות את הקרקע, אנחנו קיבלנו דירות וכולי, כולם יצאו מרווחים.
בעצם עסקת קומבינציה זו עסקה שמישהו מביא את הקרקע, היזם מביא את כוח העבודה, דואג לכל מה שצריך,
את התכנוני וכולי,
את הכסף גם כן לביצוע הפרויקט, ואז מתחלקים על הדירות.
נכון, מתחלקים על הרווח בעצם, או שבמקרה הזה הרווח הוא הדירות, ועסקה של התחדשות עירונית מבחינה מהותית זה בדיוק אותו דבר. אנחנו עכשיו 30 בעלי דירות, כל אחד מחזיק דירה, בעצם יש לנו אחוז בעלות על הקרקע, ומגיע יזם אומר, תשמעו, אני הולך לשנות את הייעוד של הקרקע, היום על הקרקע הזאת אפשר לבנות בניינים של 4 קומות, אני אשנה שיהיה אפשר לבנות פה מגדלים, ובהתאם לכך אני אתן לכם תמורה. אגב, לצערי פה זה לא קורה לפי שוק חופשי. במציאות נורמלית, וזה משהו שאני לא חשבתי שנדבר עליו, אבל אני חושב שהוא כן חשוב להדגיש אותו, במציאות נורמלית היה פה, כמו כל עסקת קומבינציה, איזשהו מסע ומתן בין היזם, בין הדיירים, מה התמורה שלהם תהיה. ועם הדיירים, אני הזכרתי את הדירה שלי, הדירה שלי יושבת על חוף הים בבת ים. אם המדיניות הייתה מדיניות של מסע ומתן חופשי, ולא איזשהו משהו שהוא קיבוצי מוגדר מראש, תמורות שמוגדרות מראש, אז התמורות שאנחנו מקבלים, ושם אנחנו מקבלים 25 מטרים, היו תמורות הרבה יותר גדולות, כי שווי הקרקע הוא מאוד 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 משמעותי. בסדר, זה משהו ששווה להכיר אותו, ואם אני קונה דירה בלי שאני מבין את ההיתכנות הקניינית לפרויקט, אני לוקח על עצמי סיכון שהוא משמעותי, כי כדי שפרויקט יצא לפועל, צריך שכל הדיירים יסכימו. ואני אתחיל פה ממשהו שהוא, כולם אולי בטח אנשים שומעים אותי, לא, אומרים, לא צריך כולם שיסכימו. מספיק 67% הסכמה, כיום זה האחוז המינימלי. ה-67% הסכמה הם האחוז המינימלי שיזם צריך בשביל להתחיל לקדם את התוכנית ברשות המקומית. הוא לעולם לא יוכל לקבל היתר ולבנות, כל עוד אין לו 100% הסכמה. לפעמים את ההסכמה הזאת נקבל בצורה נעימה ונוחה, לפעמים זה יהיה דרך בתי משפט, אבל צריך הסכמה קניינית של כולם. אי אפשר לקחת לגיא גלנטי את הדירה שלו אם הוא לא מסכים. צריך להוכיח שלגיא גלנטי אין שום סיבה בעולם לא להסכים, ושהכל נעשה בצורה קשרה ונכונה, ואולי נדבר מתישהו על מה הופך דייר לדייר סרבן, מתי זה לגיטימי, מתי זה לא לגיטימי, אבל צריך הסכמה קניינית, ושזה אפשרי להבין מי הדיירים הסרבנים ולמה, זה משהו שהוא בסיסי, לבדוק את ההיתכנות הקניינית. מעבר לזה, יש גם את כל העניין ההיתכנות הכלכלית, שזה נושא שהוא שלעצמו נושא עצום, כי זה שיזם עכשיו קיבל טאבע או אישר טאבע בעצמו, שמאפשר לו להרוס בניין ישן ולבנות במקומו בניין חדש, זה לא מה שזה כדאי עבורה. ומה שהיה כדאי ליזם לעשות לפני שנה, שנתיים, שהיינו באופוריה של 20% עליית מחירים בשנה, זה לאו דווקא מה שכדאי לו לעשות ב-2024. מה זה לאו דווקא? זה לא מה שכדאי לו לעשות. ויש פרויקטים שעברו ועדה המקומית ואת הוועדה המחוזית, והכל היה לפי מכפיל מסוים, ואני עוד שנייה אסביר מה זה אומר מכפיל, והמכפיל הזה הוא בכלל לא רלוונטי לשוק שאנחנו נכנסים אליו כיום, ולכן פרויקט שפעם היה כלכלי ורווחי, והיזם היה מוכן לעשות אותו, והבנק היה מוכן לממן אותו וללוות אותו, היום זה כבר לא אפשרי. מכפיל זה פשוט כמה דירות היזם מקבל עבור כל דירה של דייר קיים. אז בואו נגיד מכפיל של 4, זה אומר שהיזם בונה 4 דירות עבור כל דירה קיימת, וזה אומר שנשארות לו 3 דירות אחרי שהוא נתן את הדירה הרביעית לאחד מהדיירים המקוריים. באזורים היותר פריפריאליים המכפילים הם גבוהים יותר, נגיד באזורים כמו נתיבות, אופקים וכולי, קריית שמונה, לפעמים נראה מכפילים של 5 ו-6, וככל שאנחנו נתקרב פנימה לתוך המרכז, נגיד חולון, אנחנו נהיה באזור ה-3.5, בתל אביב אנחנו כבר נהיה במכפיל של 2, נהיה מכפילים שהם יותר נמוכים אפילו מזה, כי שווי הקרקע הוא יותר גבוה. אז זה משהו שאנחנו חייבים לבדוק אותו, ואנחנו נדבר עליו דעתי גם בעריכות בתוך סדרת הפרקים הזאת, של כיצד אנחנו מבינים האם יש התכנות כלכלית בכלל לפרויקט, כי אם אין התכנות כלכלית לפרויקט, וחשוב להבין, היזם הוא בטח לא פילנטרופ, הוא לא בא לעשות דברים מכוונות טובות, הוא רוצה להרוויח כסף, הוא חייב להרוויח כסף כדי שהפרויקט יצא לפועל. אם אין התכנות כלכלית, אנחנו יכולים, עם כל השלטים וכל האישורים וכל התוכניות והכל מוכן ו-100% חתימות, יכולים לעמוד במקום פשוט שנים על גבי שנים.
נכון. עכשיו זרקת כדרך אגב שבאזור המרכז המכפילים הם נמוכים יותר ובפריפריה המכפילים הם גבוהים יותר. אמרת שמכפילים זה היחס בין כמות הדירות שהיזם מקבל לבין כמות הדירות שהוא הורס. למה בעצם המכפילים הם שונים? כלומר, אני מבין שהיזם יותר משתלם לו לבנות באזור המרכז גם כשהוא מקבל פחות דירות מאשר באזור הפריפריה, בגלל שבמרכז שווי הקרקע הוא גבוה יותר, הרווח שלו פר דירה הוא גבוה יותר ורכיב העלות בנייה הוא נמוך יותר. אבל למה שיזם לא יקבל, אם נגיד בפריפריה מכפיל הוא 5, למה יזם יקבל בתל אביב רק מכפיל של 2 או 2.5 ולא 5?
האמת שאתה נוגע בנקודה גם כן כואבת ומעצבנת, כי בעיניי, ואני יודע שגם בעיניך, המכפיל בכלל לא אמור להיות קשור למה הרווחיות של הפרויקט. זאת אומרת, אם יש מקום שכולם רוצים לגור בו, כמו תל אביב, אז יאללה, שיעשו פינוי בינוי בכמויות, ויבנו בתל אביב, ושיהיה מכפיל גבוה, ושהיזם ישלם הרבה היטל השבחה, וכולם יהיו שמחים, נכון? כולם יהיו שמחים, חוץ מכמה אנשים שחשוב להם שתל אביב תראה בדיוק אותו דבר כמו שנראתה לפני 200 שנה, אבל אנחנו מבינים שאיך שאנחנו תופסים את העולם זה לא איך לא איך שהרבה מתכנני הערים תופסים את העולם, לא יודע, לצערי. ובסופו של דבר, מה שקורה הוא שרשויות מקומיות לא רוצות, בגלל הארנונה הגירעונית, שזה משהו שדיברנו עליו גם בעבר, סך הכל הן לא רוצות להגדיל את מספר הדירות בכל עיר, ובמקומות מסוימים, אם לא יהיה מכפיל מסוים, זה פשוט לא יהיה כדאי ליזם לעשות פרויקט. במקום כמו ציינתי מקודם את קריית שמונה, אם היזם לא יקבל מכפיל של 5, הוא פשוט לא יכול לעשות את הפרויקט, זה לא כדאי לו. ואם עיריית תל אביב רואה שאפשר לתת ליזמים לעשות פרויקטים במכפיל של 2, והם יעשו את הפרויקטים ויחדשו את העיר, אז זה מה שיהיה. בסוף יש פה דינמיקה מאוד פשוטה של שוק חופשי, של היצע וביקוש, גם העניין של התמורות. התמורות בעיניי לעולם לא ירדו לאפס, לפחות לא בכל הארץ, אולי בתל אביב, באזורים מסוימים של ירושלים. והסיבה היא פשוטה. אם לדיירים הוותיקים זה לא משתלם להרוס את הדירות שלהם בשביל דירה חדשה, כי בדיוק באותו גודל וזה, הם מרגישים שזה לא כדאי להם, אז הם לא יעשו את זה. ואם ליזם אין לו מספיק דירות שהוא יכול לבנות ולמכור, אז הוא לא יעשה את הפרויקט. בסוף יש פה איזונים, כאשר מטרת העל של המדינה היא לגרום לכך שכל הבניינים בישראל יהיו בניינים מוגנים מפני רעידות אדמה. אגב, יש פה גם עוד מטרה נוספת מלבד הרעידות אדמה והטילים, זה הצמיחה הדמוגרפית הגדולה שיש בישראל, מבינים שצריכים פתרונות דיור, וגם חידוש פני הערים, שזה גם נושא שהוא נושא עצום בפני עצמו, והוא חלק מהתחדשות עירונית, זה לקחת הרבה מאוד מהשכונות של מרכזי הערים, שנראות כמו סלאמס, ואוכלוסייה שהיא אוכלוסייה חלשה, והרבה פעמים גם לא מעט פשע וסמים ובעיות ואלימות, ולחדש אותה עם אוכלוסייה חזקה יותר, טובה יותר, עמידה יותר, וזה בסופו של דבר יכה גלים ויעזור לחינוך יותר טוב ותרבות יותר טובה בכל אותם מקומות. יש פה הרבה מאוד אינטרסים שפועלים יחד בסיפור הזה של התחדשות עירונית, ואני חושב שהמילה אינטרסים מגלמת בתוכה את מה אנחנו צריכים כשאנחנו מחפשים דירה שמיועדת להתחדשות עירונית, מה אנחנו מחפשים לזהות? אינטרסים. אנחנו מנסים להבין מה בתוך המשולש הזה של יזם, דייר, רשות מקומית, מה האינטרס של כל אחד מהם, והאם הוא בא לידי מימוש. ומהניסיון שלי, כאשר אני רואה שיש אחד מהצדדים במשוואה הזאת, במשולש הזה, לא מקבל שום דבר שמתאים לאינטרסים שלו, הוא מאוד מאוד יעכב את הפרויקט, לפעמים אפילו ימנע אותו, וזה דברים שחשוב לשים לב אליהם. מי שמכיר, היו תביעות כנגד ראש העיר של רמת גן, נשמע כהן, שהוא מנע בכוח פרויקטים של תמ"א 38, חיזוק ותוספת, כי הוא התנגד לזה והתנגד להשפעה של זה על העיר. ובסופו של דבר אנחנו מאוד מאוד רוצים לראות שהאינטרסים של כולם מתממשים כדי שהפרויקטים האלה ייצאו לפועל. אז זה סיכון נוסף. עוד סיכון זה סיכון ברמת היזם. כי כמו שדיברנו, כאשר אני קונה דירה על הנייר, יש לי חשיפה מסוימת למי היזם. ואמרנו שאנחנו לא רוצים לקנות דירה מיזם שאנחנו חושבים שאולי הוא יקרוס, גם אם יש לנו ערבות מלאה, וה7% של המקדמה נמצאים אצל עורך דין בנאמנות, אנחנו לא רוצים שהוא יקרוס, זה סך הכל רע לנו. כאשר מדובר בפרויקטים של התחדשות עירונית, החשיפה שלנו למצב הפיננסי של היזם היא פי 100 יותר גדולה. היא פשוט פי 100 יותר גדולה, כי אנחנו עדיין לפני הערבות הבנקאית, אנחנו לפני כל השלבים האלה. אם היזם עכשיו לקח פרויקט שהוא לא מסוגל לעשות אותו, אנחנו יכולים להתעקע עכשיו, תלוי בחוזה, מה הסכמנו אותו, אפשר להתעקע פה שנים על גבי שנים, על פרויקט שמתעכב שליזם לא שווה כלכלית לעשות אותו, אין לו את האיתנות לעשות אותו, אין לו ניסיון באמת לעשות כזה פרויקט, זו סכנה גדולה ואנחנו נדבר על זה בהמשך. בשונה משוק היד ראשונה, שגם אנחנו שמים דגש על מי היזם ונותנים פרמיה ליזם טוב, בשוק היד שנייה, דירות שהולכות להתחדשות עירונית, השאלה מי היזם היא שאלה קריטית. והפער בין האם אני מוכן לשלם פרמיה על מחיר הדירה בגלל שהיא מיועדת לפינוי בינוי, אם זו חברה כמו, לא יודע, איזושהי חברה כמו אשדר או תדהר, חברות מאוד מאוד ותיקות, מאוד מנוסות שעושות עבודה בצורה מצוינת, או חברה שהיא לא מוכרת, חברה שהיא חדשה, בלי ניסיון, יהיה פה פער אדיר בין המוכנות שלי לשים עוד 100,000 שקל יותר בשביל להיכנס לפרויקט, מתוך ידיעה שכאשר תדהר מקדמת פרויקט, היא הולכת לסיים אותו בוודאות, וכאשר היזם הלא מוכר הזה, שלא סיים פרויקט, או סיים פרויקט אחד או שניים, מקדם פרויקט, לאו דווקא שהוא יסיים אותו, זה משהו שאנחנו נשים לב אליו המון, האיתנות, המוניטין של היזם. בנוסף, יש בדיקות משפטיות שחייבים לעשות, שכאשר לא עושים אותם בצורה נכונה, אפשר להפסיד לא מעט כסף, ופה עוזר לנו מן הסתם עורך דין שהוא מומחה מקרקעין, עם עדיפות לכך שהוא גם מומחה בהתחדשות עירונית, לעבור על החוזים של הפינוי-בינוי, להבין על מה אנחנו חותמים. אלה בעיניי הסיכונים המרכזיים. אז יש לנו פה איזושהי השקעה. אם אני קצת רוצה לסכם את הדברים שדיברנו עליהם בפרק הזה, יש לנו השקעה שאנחנו מבינים ברמה הקוגניטיבית הפשוטה ביותר, שהאפסייד שלה הוא פשוט אפסייד עצום אם עושים אותו כמו שצריך, אבל אנחנו גם מבינים שיש פה הרבה יותר מקומות ליפול מאשר דירה יד שנייה רגילה. בדירה יד שנייה רגילה, מה יקרה? קנית דירה במחיר גבוה מדי. בסדר? הדירה הייתה אמורה למחיר ב-2 מיליון, ושילמת 2 מיליון 100, 2 מיליון 200, כי קצת הופפת ולא שמתי לב מה המחירי שוק. זה הסיכון שלך המקסימלי. בהתחדשות עירונית, בגלל הסיפור הזה של הפרמיות שהרבה פעמים רוצים ומוכנים לשלם בצדק בגלל הפוטנציאל, אפשר להפסיד פה הרבה הרבה יותר כסף, בלי שאני נכנס לזה שהדירות שבתוך בניינים של פינוי-בינוי, הן הרבה פעמים דירות במצב בעייתי, בבניינים ישנים, הרבה פעמים אוכלוסייה יותר קשה, שצריך להתעסק הרבה יותר ולעבוד הרבה יותר קשה, וזה גם סיכון גדול בפני עצמו. אז מה שאנחנו נעשה פה זה להלך בין הטיפות, ולהסביר כיצד אנחנו לוקחים את המגמה האדירה והרווחית הזאת, כיצד אנחנו נהנים ממנה, וכיצד אנחנו נמנעים כמיטב יכולתנו מהמעלומות והבורות שניצבים בדרך.
אוקיי, אז נדב, היה לנו פרק עם המון מושגים, אני חושב שפרק שהוא מעניין ומאוד פותח את התיאבון להתחדשות העירונית, אבל גם אנחנו מבינים שיש פה מורכבות ויש פה סיכונים. על מה אנחנו הולכים לדבר בפרקים הקרובים?
כן, אז באמת מה שאנחנו הולכים לעשות בפרקים הקרובים זה לקלף את הבצל הזה של התחדשות עירונית, לדבר על תמ"א 38 ותוכניות מבניות, לדבר קצת על חלופת שקד, לדבר על פינוי-בינוי, לדבר לעומק על הסיכונים שהזכרתי אותם כרגע מלמעלה, ובעיקר, בעיקר לדבר על כיצד מחשבים את זה. כיצד אנחנו יודעים שיש לנו עסקה שהיא עסקה אטרקטיבית ביד, כיצד אנחנו יודעים כמה לשלם עליה. זה נושא שהוא נושא עצום ומרתק, והאמת שאני כרגיל נורא מתרגש להיכנס אליו, ואני מקווה שגם המאזינים. תודה שהזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי.
אתם מוזמנים להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק ולהירשם לניוזלטר הפיננסי דרך האתר של אפיקה פיננסי, בכתובת אפיקה.פייננס.
אין לראות מה נאמר בפרק משום ייעוץ פיננסי, אנחנו בסך הכל משתפים אתכם במסע שלנו בדרך לחופש כלכלי.
בהצלחה.